ואיתנו על הקו רפאל חיון, שלום לך.
שלום וברכה.
רפאל חיון, אתה אזרח, יהודי, ישראלי, שומר מצוות, חי בארץ הזו כמו כולנו, אבל לפני הרבה שנים נכנסת ככה לזה הובי מעניין של האזנה ומעקב אחרי אויבינו, כאזרח.
אמת, כן.
מה זה נקרא מעקב אחרי אויבינו? איך ככה שהמאזינים יוכלו להבין מה הקמת על עצמך, איזה חמל פרטי קטן, איזה יחידת 8200 קטנה?
כן, זה התחיל בטעות ששמעתי במקרה, באחד הציטוטים בתוך הרשתות, זה שתיים שמדברים ביניהם בערבית, העברתי את אותה הקלטה, בהקלטה הזאת תרגמו לי אותה שמדברים על לחלק פחיות לחיילים, איפשהו בחברון, זה היה לי כזה תמוע, כי זה גם היה בלחש, העברתי את זה לאיזה קצין בצבא, שלא ידעתי מה הוא בדיוק, אבל ידעתי שהוא בצבא, קצין, העברתי לו, למחרת הוא שולח לי בבוקר, הצלת לי אתמול את החיילים. באותו רגע הבנתי שיש לי אפשרות...
באותו רגע הבנת שיש לך ערך להצלת חיים, אתה יכול פשוט להציל חיים. איך אתה עושה את הדבר הזה, כשבמקביל, הצבא, הצהל הגדול, יש לו יחידות מודיעין ענקיות, דיגיטליות, אנלוגיות, לוויינים, מה לא, אתה יודע, כל מיני הקרים, ופתאום יש לנו איזה רפאל חיון בבית שלו שעושה עבודה זהה ומביא מידע יותר מהם?
אני לא חלילה לא מביא מידע יותר מהם ולא כמוהם, הם מביאים את שלהם, אבל יש מקום לכולם בתוך ההוגה הזאת, וכמה שתביא יותר אנשי אקסטוף, כל אחד מהם יביא לך מידע.
אז בעצם מה היית? היית סוג של קשב, נכון? זה המילה.
גם קשב, גם קצת מעבר, אם זה מצלמות בצד האויב, אם זה מחשבים בצד האויב.
כלומר, יש לך ידע גם להיכנס למחשבים אחרים וכו'.
כן, כל מה שקשור לצד האויב שאפשר בעצם לעבור איתו, אז כן.
כמה שנים אתה על הדבר הזה?
הדבר הזה 12 שנה, אולי קצת יותר, אבל 12
ערבית למדת? אתה מבין ישר כבר מה אומרים, מי מדבר?
לא, זה מצחיק שאתה שואל את זה, כי היו אצלי בהתחלה, הבאתי כל מיני דברים מאוד מאוד חזקים, שסיכלו כל מיני אירועים מאוד גדולים, שחלקם עדיין בכלל לא פורסמו, וגם אני גם לא לקחתי קרדיט על אף אחד מהם, כל אחד לקח מי שלקח.
לא משנה, הקדוש ברוך הוא יודע מי עשה ומי השליח ומי הציל את מי.
אני לא חיפשתי אף פעם קרדיט, אף פעם. אבל רציתי באמת להציל חיים, וזה מה שעשיתי. אבל מה שאני אומר לך זה בעצם, היה אצלי בכיר במערכת הביטחון, שראה מה אני עושה והכל, ובאותו זמן שהוא היה, זה היה ממש בהתחלה, והוא אומר לי, איך אתה יודע להביא לנו אירועים, שהם באמת אירועים? אתה שולח הקלטות, וכל הקלטה היא בום, איך? אז הסברתי לו שאני באמת לא יודע ערבית, אבל לפי הטון שלהם, הם מתחילים קצת להיות לחוצים בטון, ככה בעצם התחלתי, עכשיו אני כבר מבין אותם.
בלי להבין מה הם אומרים, האינטונציה של הלחץ, של השיחה יותר לחוצה, יותר לוחשת כזו, כאילו קורה, מתכננים, אתה שומע שיחת מזימה.
בדיוק ככה. לפי הטון אתה מבין, אתה לא יודע מה הם רוצים לעשות, לכן גם לא ידעתי לתרגם, אני פשוט שולח את ההקלטה, ואומר להם, תשמעו, זה נראה לי חשוב, תשמעו אותה, כאילו, אין לי מושג. היום אני כבר מבין, שנים אני כבר מבין, זה היה ממש בהתחלה. אבל כן.
אוקיי, כשאתה אומר אויב, אויב זה, יש לנו הרבה אויבים, אנחנו לא חסרים, מוקפים מכל הכיוונים, זה לא אויב ספציפי, אתה לא יושב רק על עזה נגיד, או רק על חברון, או רק על לבנון.
אני יושב על עזה, אני יושב על איוש, כל המחבלים בג'נין, שכם, טולקר, בג'אבר, כולם, אני גם מכיר אותם, יש לי תעודות זהות של כולם ברמת, כאילו שאני בניתי תעודות זהות כדי להבין כאילו מול מי אני מתמודד, להיכנס לראש שלהם בסוף כדי בסוף להבין איפה הם הולכים.
פשוט יחידת מודיעין, זה איסוף מודיעין ובניית פרופילים, ממש טול מסודר שאתה עושה עם עצמך במשך 12 שנים, ובהם אתה אומר הצלת הרבה מאוד חיי אדם ויהודים וחיילים.
נכון. זה... רק צריך לדייק, אני לא לבד, זאת אומרת, אני ניהלתי את הכל, אני פתחתי את הכל, אבל גייסתי 26 מתנדבים מתחתיי, שהם קרובים אליי, חברים, שאם אני ישן, אז אחד אחר מחליף, או שתיים, תלוי אם יש כמה גזרות, אז כל אחד...
אוקיי, עכשיו בוא תיקח אותנו ל, אני יודע, שנתיים, שלוש האחרונות, אם אנחנו עושים את הפוקוס על רצועת עזה, אחרי הטבח הנורא הזה, לא צריך להיות איש צבא כדי להבין שהיה פה תכנון קפדני, מסודר, אימונים של הרבה שנים. נכון. איפה פורצים את הגדר, איך מתקיפים את העמדות, איך מפילים אנטנות, מי מציב את הרחפן, מי נכנס עם הטרקטור. יש פה ממש גם... אופרציה גדולה. אתה שומע על זה משהו?
כן, בסוף 2019 מתחילים אימון קצת לא שגרתי, שבאימון הזה בעצם מדמים חדירות ליישובים, חטיפה ורצח, רצח בעצם מאזרחים חפים מפשע.
בואו רק נסביר למאזינים מה קורה ב-2019 מבחינת החמאס. האסטרטגיה שנקראת מנהרות מפסיקה להיות יעילה ב-2019 עם המכשול התת-קרקעי שמתחיל להיבנות, והם מבינים שאם המכשול הזה יסתיים ב-2020-21, הם צריכים לחשוב על כיוונים אחרים מעל הקרקע. מתחת אין הרבה מה לעשות.
אמת. אמת, אוקיי. וגם זה גם איכשהו מרגיע את מערכת, לדעתי, את כוחותינו, כשהם מבינים ש...
שאם יקרה משהו, אנחנו נראה אותו, כי הכל על הקרקע.
בדיוק. בדיוק.
אתה שומע על תרגילים, אוקיי, ו...
הם מתחילים בעצם בכיבוש בהתחלה שתי יישובים, חטיפות, רצח חלילה, ולאט לאט עד סוף 2022, שהם כבר הלכו על תרגיל מאוד מאוד רחב, שמדמה פריצה לעשרות יישובים, מזיקים עד כרם שלום, השתלטות, חטיפה, רצח.
וואו. ממש כל מה שקרה אתה שומע לפני.
כן, רק ששם בתרגיל קצת לא הכי הצליח להם כמו שהצליח להם לצערנו באירוע.
במציאות אף אחד לא חיכה להם.
בתרגיל די מהר... אותם, מתו להם הרבה, הם כן הצליחו לחטוף, הם לא הצליחו לחטוף מספיק כמו שהם חטפו עכשיו, אבל...
אוקיי, ואתה עם המידע הזה עושה משהו שאתה שומע דבר כזה? מן הסתם אתה מעביר גם כן, הקלטות, מדווח?
די, אני מחזיק מספר קבוצות שיש בהם רק אנשי צבא ומודיעין, ובכלל כוחות הביטחון, אין שם כתבים, אין עיתונאים, אין שום דבר, ואני מעלה שם את כל המידע, וגם כשאני רואה ומזהה משהו ספציפי כלשהו, אז אני פשוט עולה מול גורם ביטחוני, מודיעיני, או ביטחוני בכל גוף כזה או אחר שצריך, ומעביר לו את המידע. בדרך כלל, כל מידע שאני מעביר, מתייחסים לזה ברצינות, אף אחד לא מזלזל. גם פה לא זלזלו, פשוט ראו את זה כאיזה פנטזיה, שזה כנראה לא יכול להתקיים.
כאילו זה היה נשמע איזה סרט בדיוני שהחמאס מנסה לדמיין לעצמו, שהוא מסתם מתאמן להחזיק את האנשים שלו, להפיח בהם תקווה. כאילו בצד שלנו אמרו, אוקיי, שימשיכו לתרגל, בוא, הכל בסדר. מציאותית זה לא.
בדיוק, בדיוק מה שאמרו לי, מה שאמרת עכשיו זה בדיוק. אמרו שימשיכו להתאמן, שימשיכו לפנטז. טוב להם ככה עם הסרט שהם עושים, שימשיכו עם זה. אלא אם הם חושבים שבאמת יש רק שינסו.
עכשיו, ביום, יומיים, שבוע לפני, אתה שומע עדיין דברים?
לא, אני כבר בלי אפשרות להאזין כבר 5 חודשים ששללו לי את האישור. בעקבות בקשה, משרד התקשורת קיבל בקשה מגורם בצהל, הגורם הזה בצהל טוען שאני לא עוזר, אין לי איך לעזור, כי יש יחידות שעושות את מה שאני עושה, וכנראה פי 1,000 יותר טוב ממני.
אז לפני 5 חודשים שוללים לך מדינת ישראל, מי זה? משרד התקשורת בעצם, בוא נקרא לזה בשמו.
משרד התקשורת, לא ממדינת ישראל.
משרד התקשורת לוקח לך את הרישיון שמאפשר להאזנה, זה בעצם דורש רישיון מיוחד.
כן.
ומה, ואתה מקפל ציוד, מוריד את האנטנות?
לא מוריד את האנטנות, האנטנות עדיין באוויר, כי אני עדיין בתקווה שמישהו יקבל קצת, או שיבין את הטעות, ואיך שהוא ילחץ, איפה שילחץ. כי עם השר דיברו, וכל מי שמדבר עם השר, השר אומר, אני רוצה להחזיר, אבל יש לי טעו מהצבא, תביא לי גורם מישהו שיקח אחריות, תביא לי מישהו יותר חב, לא יודע, הוא... מצד שני זה כואב לי, כי אתה רואה אנשים מתים, ואתה יש לך כוח, אתה שר, אתה, בוא נגיד, אתה עושה ככה והכל בסדר, אבל אתה לא, אז עניין שלא, אני, לא, אין לי מה להגיד.
אז כלומר, בחמישה חודשים האחרונים אתה בלי רישיון, ובגלל זה אתה לא יכול כבר יותר להזין, ואין מידע, ולכן ככל שבאמת התקרבנו לתרגיל האמת, לאירוע האמתי, שם כבר לא היה, לא יודעת מה, עכשיו שאתה רואה את הפיגוע הזה, אתה אומר, בוא נע, כל מה ששמעתי ברשתות הקשר שנתיים, קורא לנגד עיניי.
לגמרי, ואני פשוט תופס את הראש, ואין לי יותר מדי מה לעשות. אין לי יותר מדי מה לעשות, זה אירוע כל כך קשה, אני הייתי ער, אל תשאל אותי למה, אני שומר שבת, שומר חג, הכל.
אני חוזר אליך, רפאל, איפה אתה, אתה באזור הדרום מתגורר? כלומר, אתה מכיר את האנשים מקרוב?
כן, אני גר בנתיבות, אני חי את המערכת, אני חי את הצבא.
עכשיו, אז אתה אומר שאתה גר בנתיבות, אז אתה מכיר את כל הרב שעצים של האזור, ואת כל יישובי העוטף, אתה שם.
נכון, אני איבדתי 37 חברים באירוע. אני קצת אסבר לך קצת את האוזן.
הכרת הרבה חברים ו?
אני אומר, באירוע עצמו, כשמתחיל האירוע ומתחיל כל התופת, אף אחד לא זמין. אין משטרה, אין צבא, אין חמלים, אין כיתות כוננות, רב שעצים, מי שנשאר חי, אבל אף אחד לא זמין לטלפון, כולם או בלחימה, או... אין לי מי לדבר, אנשים שרצו חילוץ, לא היה להם למי לפנות, ואיכשהו הגיעו אליי, והקדוש ברוך הוא זיכה אותי, אני הצלחתי לחלץ, מעל 31 נצורים, וזה לא מדבר על אנשים ספציפיים, זה ממש כמויות של אנשים, זאת אומרת...
מה, בלחימה יצאת?
לא. אני פשוט בגלל שאני בקשר, כמו שאמרנו קודם, עם, עם כל הכוחות, אז אני פשוט...
ידעת לאן להכווין אותם, ומה לעשות, ומה קורה?
לא. פייקתי לצורך העניין, היה אירוע באחד היישובים במועצה האזורית אשכול, שאדם שהוא קצין בצהל, בכיר, שהוא נצור, עוד רגע פורצים לו לבית, הוא עם נשק אומנם ועם הילדים, אבל עוד רגע פורצים לו מעל 30 מחבלים שנמצאים אצלו ביישוב, והוא פשוט שלח לי הודעה, התקשר אליי, לוחש לי, והוא בוכה לי בטלפון, רפאל תציל אותי, אף אחד לא עונה לי, תציל אותי. אני אומר לו, אני לא יודע, נסה. חייגתי לסגן מפקד מגלן מחטיבת הקומנדו, שן בוכריס, השם יקום דמו.
השם יקום דמו, כן, הוא מסר נפש שם, הסיפורים עליו זה...
כן, חבר מאוד מאוד יקר, דיברנו גם לפני, 3 דקות לפני שהוא נרצח דיברתי איתו. לפי צהל הוא נרצח בשעה 12, יש לי שיחה איתו ב-11:57.
וואו.
אני מבקש ממנו, אומר לו, תשמע, אני חייב אותך, הוא אומר לי, בדיוק עכשיו חיסלנו 5 מחבלים בזיקים, כוח שלהם. אני אראה איך אני מצמצם, אני אדבר איתך, אני אחזור אליך כמה שעות, זה השיחה האחרונה איתו. אני אמרתי, אוקיי, אני חייג לקצין אגם שלו, שלא היה אמור להיות איתו. במקרה הוא היה איתו, והוא גם נהרג איתו, נרצח איתו, השם יקום דמו, יפתח יאבץ. חייגתי אליו גם, אז הוא אומר לי, שלח לי מיקום של מי שאתה רוצה לחלץ, אני אצמצם. וגם הוא כבר לא עונה יותר לטלפון, לא היה הרבה ברירות, חייקתי לחבר מכוח מאוד מאוד מיוחד, אומר לי, תשמע, אני כאילו אני כאן, אבל תבין, אני לא עם כל הכוחות, אני כאן במקרה, אני פה עם 3 לוחמים ואקדחים בלבד. אני אומר לו, לא יודע, כאילו מה זה רוצה אני אגיד לך, אני לא יודע להגיד לך לצאת או לא לצאת, חיים ומוות, אבל לא יודע מה להגיד לך. אז הוא אומר לי, אוקיי, אני יוצא. ובאמת הוא הולך, הוא עם 3 לוחמים, אקדחים בלבד, וזה כוח מאוד מאוד מיוחד, ברמות בין היחידים בארץ, בעולם, שיודעים להשתמש ב3 נשקים בו זמנית, יש לנו רק 2 ידיים, אין לי מושג איך הם עושים את זה. והוא מגיע שם לאותו מקום, תוך כדי הוא חוטף איזה ג'יפ דיוויד שנמצא שם בצד, משתלט עליו, נוסע, מתחיל לחסן מחבלים, אחד אחרי השני הוא והשלושה חבר'ה שאיתו, הם מגיעים לאזור הבית, שבו נמצא אותו מפקד, אז הם משתלטים על סוואנה, מחלצים את כל בני המשפחה שלו, תוך כדי הם גם מחליפים נשקים, כי הם עם אקדחים, הם בורגים מחבל, לוקחים לו את הנשק, ואיתו פשוט נעים במרחב. ובמקביל מזמינים המון המון כוחות, וככה הם מחלצים את אותו מפקד על הדרך, אני לא ידעתי, אבל על הדרך גם עם עוד שלושה משפחות ליד. אותו מפקד היה אצלי אתמול, הוא חיבק אותי, הוא נשק אותי, הוא אמר לי, אני חייב לך את החיים שלי, לא רק אני. אני והמשפחה שלי, והילדים שלי, והשכנים שלי, ואשתו דיברה, והיא ממש בכתה, זה היה מאוד מאוד מרגש. וזה רק מקרה אחד, כמו שסיפרתי לך, סך הכל חילצתי 31 עצורים. אחרי האירוע הזה, התקשר אליי בחור, אחד ממערכות הביטחון, אומר לי, אני שמעתי על כל מיני דברים שעשית כאן בשעות האחרונות, אני רוצה להגיד לך שאני מאוד בכיר, קיבלתי את הטלפון שלך מאדם מסוים, אחד הרבשצים, שעוד חי, שהוא אמר לי שאם אני רוצה לדעת מה קורה, פשוט דבר איתו, הוא שולט בכל מה שקורה פה באזור. אז הנה אני מדבר איתך, ויש לי 30 לוחמים מוקצים לך, כל מה שצריך, שלח אותי, תיתן לי, אני מחלץ. ובאמת, שלחתי, וזה אנשים מאוד מאוד בכירים.
תגיד, עברו 12 ימים מאז, הרישיון חזר אליך?
לא, לא, זה עצוב לי, אני ניסיתי.
אז מפה אנחנו קוראים אל השר שלמה קרי, שר התקשורת, זה רק בידיים שלך, לא צריך ראיות, לא צריך עוד יותר הוכחות. הנה רפאל חיון שהציל כל כך הרבה אנשים בעבר ועכשיו, ויכול עוד להציל אנשים בעתיד, שלא נצטרך, ובטח אם יש עכשיו איזה פעילות בתוך עזה, אז זה הזמן להחזיר לו את הרישיון ולהתנצל. רפאל חיון, אנחנו, תשמע, דיברנו עם כל כך הרבה אנשים, שמענו כל כך הרבה סיפורים, אבל זה באמת אחד מההשגחות הפרטיות,
שבאמת
רואים פה את יד השם ואת מידת הדין מצד שני בכל דבר, זה לא יאומן. שיהיה בשורות טובות, ישועות ונחמות, שעם ישראל ינצח, שנעלה מעלה מעלה, תודה רבה.
תודה רבה לך.